שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו שבים למסלול של שיעורים בפרשת השבוע, שיעור מוקדש לנשמת סבא צבי בן רבקה, משפחת צנדיק, שהיום בית אדר היה יורצייט שלו, וכן לעילוי נשמת המחותן שלו, הגאון הנסתר רב חיים, אבא בן יצחק אייזיק, משפחת פטמן, זיכרונו לברכה, שהלילה ג' באדר, יום פקודתו, רוח השם תניחם בגן עדן, ניחל הצדיקים ותתגניות, זכותם תגן עלינו, אמן. בשעה טובה ומוצלחת, טוב לחזור לפרשת השבוע, פרשת תרומה. הגענו לחטיבה האחרונה של חומש הגאולה שעוסקת בפרשיות המשכן. זו החטיבה הארוכה ביותר בתורה שעוסקת בעניין אחד, בניית המשכן וחיליו. שתי פרשיות מוקדשות לציווי, שתי פרשיות מוקדשות ליישום. סך הכל כ-450 פסוקים מוקדשים לעניין הזה, בשביל לסבר את האוזן. למעשה בראשית 31 פסוקים. בעבר עסקנו בהיבטים שונים של הבנת הציווי וכן תעשו, בפרט דברי רש"י שזה נוהג לדורות. כיום אנחנו נעמוד על היבטים נוספים, על העניין הזה של המשכן שנוהג לדורות, אבל קודם כל צריך להתחיל עם החידוש, שהוא חידוש עצום, ועשו למקדש ששכנתי בתוכם. רגע, עד עכשיו עסקנו בקדושה אישית, קדושת האדם, או בקדושת הזמן. שבת למשל, בתור חומר הרב פרופסור אשל, זכרונו לברכה, שהשבת זה מקדש בזמן. אבל עכשיו אנחנו עוברים לעסוק בהנכחת הקודש, במרחב המקום. לא בתוכן באדם, לא בזמן, אלא במקום. ולא באופן חד פעמי, כמו במעמד הסנה, שנה לך מהרגליך, או קדושת הר סיני במתן תורה, כן, הרבה לה בקדשתו, נוגע בהר, לא עלינו. אלא קדושה שהקביעה וקיימה, קדושה שעניה ושכנתי בתוכם, כמו שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ורבות דובר על הצורך במקדש, על ההבדל בין מקדש לבין משכן, אני רוצה שנתמקד בהתחלה בצמד המילים ושכנתי בתוכם. לכאורה הפשט של הפסוק יובן לפי הרמז. הרמז מוזכר בבעל התורים, תורים מקור ב', בישועה 7, ושכנתי, רמז לבית ראשון, ושכן תף יוד, כן? בית ראשון, תף יוד, גימת 410, ושכן תף יוד, כלומר שהוא היה 410 שנים. וכן, ואתה קדוש, יושב תהיות ישראל, קדוש עולה תף יוד, 410, שמניין קדוש היה תהיות ישראל, בישראל, ויש בו אותיות, כן? מה זה שכנתי? שני תף כף, כלומר שני, תף כף, 420 גימת, פשט, רמז ל-420 שנים של בית שני. כלומר, במילה ושכנתי, יש פה שנות הבית הראשון והבית השני, אבל מה קורה, חמישון לספר החינוך, כשאין הבית קיים? כן, כשאין הבית קיים, האם באמת אפשר לקיים גם בימינו ושכנתי בתוכם? אז האלשך הקדוש, רבנו משה אלשך, בפירושו על התורה, הוא מתחיל בקושייה חזקה על עצם היכולת של הקדושה בבית המקדש ישכון מתוכנו, והוא מסביר את זה לאור מעלת בית המקדש. אבל אחרי זה הוא מגיע למסקנה שהיא יסוד מאוד עמוק, עד כדי כך שהרב ראם, הייתי בעשרות חופות שהוא ערך, בכל חופה הוא מזכיר את יסוד דברי האלשך הזה, אני אקרא אותה מקצרה, אני בשורה 14. הנה תצילנה אוזניים משמוע כדבר הזר הזה, כי איזה הדרך ישכון אור שכינתו יתברך בארץ על הזו במקדש, כוננו בני אדם? כן, איך יכול להיות שבמעשה אנושי, שבו בעצם הקדוש ברוך הוא יכול לשכון, אני מדלג לשורה 17, הנה תשובתו בצידו, הלא היא כי היא שם שער השמיים, מקום אל הורדת השפע העליון, לעיר על הארץ ולדרים עליה, ומאז נברא העולם שרתה שכינה במקום ההוא. כי על כן שם הקריבו את קורבנם אדם ונוח, ואברהם יצחק בנו, והטעם כי הוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. אני מדלג לשורה 31, ועוד ייתכן דרך שני ביורי הכתובים, דרך שני בביור הכתובים, והוא בשום לב אל אומרו ושכנתי בתוכם, ולא אמר בתוכו, כי הנה שמעתי לומדים מכאן, כי עיקר השראת שכינה באדם הוא, ולא בבית, מאומרו בתוכם, על פי הדברים האלה תהיה כוונת הכתוב ועשו למקדש, כי אחד דיבר אלוהים שתיים וזו שמענו, אחת ועשו למקדש, שנית שיעשו באופן יתקיים המקדש, במה שיכשירו מעשיהם להיות עצמם מיכל השם, ותהיה שכינתו יתברך שוכנת בתוכם ובקרבם, שיהיה חל השם המה, שויהי נועם השם עליהם בעצם, וזה ושכנתי בתוכם, כי אין הוא יתברך עושה עיקר מהעצים והאבנים, כי אם האנשים צדיקים אשר נפשותיהם משכנות לאביר יעקב. וזה לא למה ושכנתי בתוכו, אלא ושכנתי בתוכם דייקה. ועל בסיס הזה קובע שלה הקדוש, אנחנו בשורה 43 במקור ד', ושכנתי בתוכו, אבל אלה מימר, אלה אמר ושכנתי בתוכם, כי כל אדם מחויב לעשות מקדש, ודבר זה נוהג תמיד, אני אקרא את זה שוב פעם, אומר השלה, שחור גבי לבן, כל אדם מחויב לעשות מקדש, ודבר זה נוהג תמיד, שהוא 45, כתוב מפורש, אז מה שנקרא, אני רק שאלה, או בשפה החרדית, וכאן הבן שואל, אוקיי? איך אפשר לבנות בית מקדש בתוכנו? איך נעזור לקדוש ברוך הוא לקיים מה שכתוב ושכנתי בתוכם? אנחנו מכירים את סיפור החסידי האהוב על הקוצקי רבה שיצא מחדרו ושאל את החסידים בקוץ, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אמרו לו, מלוא כל הארץ כבודו, אמר, לא נכון, השמיים, בסוף מה אמר לו, הקדוש ברוך הוא נמצא, מה התשובה? איפה שנותנים לו להיכנס, נכון? מקור הסיפור זה בשיח שרפי קודש, אבל בספר שיח ישראל, שימו לב, יש גרסת המשך. זקני החסידים, אני במקור ה', זקני החסידים היו חוזרים על סיפור זה בדרכי לאורחים, ופעמים אף היו מוסיפים בלחישה ואומרים, אחרי היום הזה, הקדוש ברוך הוא מתגורר אצל מי של המצער אינו משליחו החוצה. כן? איפה שאתם לא להיכנס, איפה שלא זורקים אותו. וירידת הדור, לא יודע איך לקרוא לזה. כלומר, הציווי משכנתי בתוכם הוא לגיטימי, הוא מובן, הוא טריוויאלי, בזמן שמקדש קיים. כתוב הכותב הרייץ, זכותו מגן עליהם, הקורבב, שורה 51, כשאמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, ועשו למקדש החתי בתוכם, נבנה אצל כל יהודי שהיה שם, וכן אצל כל יהודי שעתיד להיוולד עד ביאת המשיח, בית מקדש קטן בלב. כאשר יהודי יחס לבית המקדש, היה משתקף הוא מתגלה אותו בית קדוש וגדול בתוך בית המקדש הקטן שלו. אולם כאמור בדברי השלה הקדוש, ושכנתי בתוכם נוהג תמיר, כלומר גם, או שמה בעיקר, גם כשאין בית המקדש קיים. ועכשיו צריך להבין איך אנחנו יכולים לממש את רצון השם שהוא ישכון בתוכנו. נקודת המוצא זה היחס שלנו והקשר שלנו כעם ישראל לממד הקדושה. לכאורה, מה זה קדושה? קדושה זה איזושהי תפיסה טרנסצנדנטלית, משהו חיצוני לאדם, כאילו אני טמא ויש איזשהו קודש, נשגב, עליון ודברים כאלה. אבל רב זלמן סורוצקין, שפירושו הזמן בתורה, אהוב אולי זה הגרסא דינקותא, שאבא שלי שיחיה תמיד הכיר לי אותו, והאוזניים לתורה הוא מסביר שהציווי ועשו למקדש זה גיים צ'נג'ר. מעכשיו כל הביטויות משתנה. תראו דבר מקור זין בשורה 57, שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל ומסר להם את הכוח לקדש כל דבר אשר יצווה להם. לכן אנו אומרים מקדש ישראל, והם מקדשים את הזמנים. לפעמים לא נאמר כאן, ועשו לי משכן, אלא ועשו לי מקדש. שהם יקדשו במו פיהם על ידי משיכת ושמירת המשכן, בקדושה וטהרה, את המשכן והיה קדוש ועשו לי מקדש, אז ושכנתי בתוכם, נמצא שלא במשכן ישרי השם את שכינתו. אלא בקדושת ישראל, שיוסיפו אל בניין המשכן, לכן נאמר ושכנתי בתוכם, וכמו שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ובתוך קדושה זו תשכון השכינה. כלומר, הרב סורוצקין מחדד עבורנו, שאומנם הקדושה, זה נכון, זה מהות אלוקית נשגבת, אבל מעכשיו, אתם מי המפתחות? הקדוש ברוך הוא הביא לנו את המפתחות, ועכשיו לנו, דווקא התחתונים, יש את המנדט לקדש את המציאות. זה התלמוד הירושלמי, אני אגיד אותו בעל פה, שאומר כאילו, מי קובע מתי ראש השנה? מתי ראש השנה? הוא הלכה בראשון לחודש השביעי. אבל מי קובע שזה התחיל חודש השביעי ויסתיים החודש השישי? מי קובע? בדין. איך הוא אומר פה? כי חוק לישראל יעקב, משפט ליעקב 77, כן? אם אינו חוק לישראל, כביכול למשפט יעקב, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדה. מה זה? אלה מועדי השם מכאן, מכאן ואילך, אשר תקראו אותם. אם קראתם אותם במועדיי, ואם לא ואינם מועדיי. כלומר, המפתחות אצלנו. יש דפים שניים לאחד. אז אחרי כל ההקדמות בדבר הצורך והיכולת לבנות מקדש בתוכנו, מה שנקרא להיות כלי להשראת אלוקות ושכנתי בתוכם, עכשיו נראה תכלס כמה עצות והדרכות איך לממש את הציווי הזה לבנות מקדש בבחינת וכן תעשו. אליבא דהלכתא הלכה למעשה. נתחיל במלבים 82 מקור ט', שעניין המשכן, אומר המלבים, היה קבוצת קיבוץ כל נפשות ישראל לקומה שלמה מתייחסת עם האלוהות שבעולם הגדול, שעולם הגדול הוא המקדש של מעלה, והראה השם למשה את המקדש הגדול וכל צפונותיו וגנזיו ומסקיותיו, שעל זה אמרו בכל ביתי נאמנו, כי הראה לו ביתו הגדול וסודותיו שהוא המקדש הכולל, שעל זה אמרו ככל אשר אני מראה אותך, ועל זה אמרו שביום הוקם מקדש של מטה הוקם מקדש של מעלה עמו, שמאז נמשך השפעת השם בעולם הגדול לפי העבודה והקדושה במקדש של מטה, וטיבה וכן תעשו שכל אחד יבנה לו מקדש בחדרי לבבות. איזה דברים מרגשים. שכל אחד יבנה לו מקדש בחדרי לבבו, כי יכין את עצמו להיות מקדש לשם ומעון לשכינת עוזו. כמו שאמר השם לדוד, ויגיד לך השם כי בית יעשה לך השם, רוצה לומר שאתה בעצמך תהיה בית לשם, כי דוד היה רגל בי במרכבה. ובאופן זה כן תעשו לדורות, שכל אחד יבנה מקדש בחדרי לבבו ויכין מזבח להעלות כל חלקי נפשו לשם, עד שימסור נפשו לכבודו בכל עת. כמו שאמר אברהם, ואנוכי עפר ואפר, שחשב את עצמו שהוא עלה עולה לשם ואפרות צבול גם במזבח וכולי. איזה ביטוי יפה, שכל אחד יבנה לו מקדש בחדרי לבבו, כי יכין את עצמו להיות מקדש לשם. מה זה ועשו כדי שנחתי בתוכם? שאתה בעצמך תהיה בית לשם. ופה המלבים הולך בשיטה הפרשנית שלו, כפי שהוא מרחיב בפירושו לאחד הפרקים הכי כואבים בספר ירמיהו. ספוילר, ירמיהו הוא ספר כואב מאוד. עכשיו בדיוק בתוכנית של השניים ליום, של שני פרקים ליום, שמסיימים את ירמיהו שבתחילת שבוע הבא. ואנחנו לומדים באותו פרק, פרק זין בירמיהו, מקור י' לפניכם, אפשר מה שנקרא להפוך עמוד, שלא מספיק לקיים את הרישה של הפסוק ועשו לי מקדש, אלא צריך גם להגיע לסיפה ושכנתי בתוכם. וזה תלויה המהות של המקדש. אני לא רואה כאן דרב של ירמיהו בפרק זין, שם אומר, מה אתם עושים? אתם עושים עבירות? אומרים, איכל השם, איכל השם, כן, בסדר, יש לנו מקדש, מה שנקרא, עשה את העבודה. תראו מה המלבים אומר, מקור י' א', כן, תודה. מקור י' א'. כה אמר השם, לא הביאה להגעה לעזרה הוא המעשה הטוב והנרצה, רק המעשים הטובים הם תנאי להביאה לעזרה. בזהו שאמר, יטיבו דרככם תחילה ואז אשכנה אתכם במקום הזה. רוצה לומר, אתם בעצמכם אשכן פה, שעל ידכם יש כל מבית, לא על הבית ריק עליכם. זה פסוק ד', אל תפתחו לכם את דברי השקר למור, אל תאמרו כי היכל השם הוא היכל השם. זאת אומרת, אל תחשבו שמצד שהוא היכל השם ונבנה לשם השם, על ידי כך הוא היכלו. רוצה לומר שזה כך לשכון בו, לא כן, כי היכל השם המה, רוצה לומר, דרככם עליכם הטובים, הם היכל השם, ועל ידכם ישכון שם בקודש. כלומר, המלבים מדגיש לאורך כל הפירושים שלו בתנ"ך, שהעיקר והתנאי לעשיית המקדש זה בחינת השכנתי בתוכם. וזה באמצעות בניית מקדש פה, בלב, במעשים, לא איזשהו טריטוריה, של עץ ואבנים וזר, כסף ונחושת, תכלת וארגמן, ותולעת שני, לא. על ידי מעשים טובים. במקור י"ב, אמר בלי מועד נקודה חשובה, שבספר מלכים א' מתואר בפרק ה', איך שלמה המלך פונה לחירם מלך צור, מבקש סיוע לבית בית המקדש, וישלח שלמה לחירם למור, כן וכו' וכו'. ושלמה המלך מדגיש שהסיבה שדוד המלך, עליו השלום, לא בנה את המקדש, זה בגלל שהוא היה עסוק במלחמות. זה שונה ממה שאמר דברי הימים, שם נאמר שהוא ידיו מלאות דם, נכון? אבל המלבים שם לב שלאורך כל הפסוק, תראו במקור י"ב, הדגשתי פה את הדברים, לשם השם אלוהיו, לשם השם אלוהי, לשמי, שהמלבים שם לב שלא סתם שלמה איך מדייק את העניין שדוד עסוק במלחמות. אני אגיד במילים שלי מה המלבים אומר, למרות שאתם מאוד מרגשים. לדוד המלך הייתה הבטחה, שברגע שהוא בונה את המקדש, ברגע הזה, מה יש? יהיה לו מנוחה מכל המלחמות שלו. אתם מבינים מה הבעיה? ולא יהיה באמת סטרילי. כי אז למה דוד בונה את המקדש? כי הוא רוצה את הרווח של הפסקת המלחמות. שלום. אבל שלמה שקיבל ממלכה מטורפת אדירה בלי אויבים. איזה מלחמות שלמה נלחם? אפס. הוא לא. למה? כי לא היה. אז דווקא שלמה יכול להיות בית לשם השם. למה? כי אין לו אויבים. את בית המקדש בונים לשם השם. זה כמו שאדם מגיד למישהי, תקשיבי, אני פתחתי חומש וראיתי שהמצווה הראשונה זה פרו ורבו. עכשיו אני לא יכול לבד, את רוצה להתחתן איתי? כדי שנזכה לקיים את המצווה? זה חמוד, זה נאיבי, אבל זה לא לשם שמיים. אוקיי? אתה צריך להכיר, צריך שאתה אדם מתחתן עם אישה. על הדרך גם תביאו ילדים לעולם, ברוך השם. אתה מתחתן, לשם שמיים, בתוך אהבה, אחווה, שלום ורעות. ולכן אומר המלבים, לא סתם, לא סתם, שלמה מדגיש זה לשם השם, כי את בית המקדש הרוחני והגשמי, שהוא בעסוק שחתי בתוכם, זה רק באמצעות עשייה שהיא סטרילית לשם שמיים. וזה מביא אותם דבר בשלמה מרדום, זכאו ליבנו, בעל תפארת שלמה, ככה הוא כותב, בשם הבעל שם טוב, מעט כל איש אשר ידבנו לבוא תקחו תרומתי, אנו שכל איש צריך לקח לעצמו מידות טובות, לעבוד בהם הבורא ברוך הוא, מכל אשר דבנו לבוא תקחו תרומתי, אנו מן התאוות החיצוניות, אשר היצר מסיתו לאהבה ואירה רעה מאותה המידה, ייקח לעצמו לאהוב הבורא ברוך הוא, וכן שאר המידות, ובאמת כתבו הספרים הקדושים, אילו היה עשיו הולך בדרך התורה, היה העבדות שלו יותר גבוה מבחינת העבדות של יעקב, מפני קומי הסיטרא דדינא קשיא, וליבו היה פונה לכל התאוות רעות, ואם היה מעלה זה לעבדות הבורא, היה טוב מאוד כידוע, דלת נהור, אלא מתוך חשוכה. וזה גם בביאור הפסוק, ועבדת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בשני יצריך. וזה שלומר מאמר הפסוק, יוצר אור ובורא חושך, לכאורה, בריאה, הוא עולם גבוה יותר מיצירה, יוצר אור, האור ביצירה, אבל בורא, כן, עולם הבריאה זה החושך. אך האמת הוא כן, כי מישהו בבחינת חושר, הוא מגביר עצמו לבחינת אור, הוא יותר טוב במעלה, כי הוא בחינת עולם העליון, שנקרא חושר, כמו שכתוב, יש לך עושה סיטור. התפארת שלמה מגיע לנו פה פגז, יסוד גדול. לכאורה הדרישה להיות כלי קיבול, ושכנתי בתוכם, כפי שלמדנו מהאל שלך הקדוש, והמלבים, בתוכו, לא נאמר אלא בתוכם, שאתה בעצמך תהיה בית לשם, והפירוש למלאכים של המלבים, צריכים לבית בית המקדש בצורה סטרילית, לשם שמיים, בצורה נקייה, בטהורה. רגע, כל הדרישות הללו, איפה אני? מה, בוא, לב יודע מרת נפשו. זה דרישות מחלישות, ומרפות ידיים, והלוואי נעשה מה שכתוב. אתה מדבר איתי, אבל לשם שמיים, העיקר שנעשה. וכמו שאמרו, זקני את קוצק. איפה השם כזה שמורה נמצא? לא איפה שאתם יכולים להיכנס, אלא איפה שלא זורקים אותו, אוקיי? העיקר שם גרש אותו החוצה. לכן, התפארת שלמה מעודד אותנו, ואומר לנו שדווקא מתוך הקושי, דווקא מתוך הנטייה ההפוכה מהקדושה, אפשר וצריך לצמוח לנדבה עליונה יותר, שהיא זו שתבנה את בית המקדש, יותר מהכל. ומי שמצליח בהשתדלות הזה, אז לא רק שהוא זוכר את בית מקדש, אלא המעלה שלו יותר גבוהה מבית המקדש עצמו. בזה תראו מה כותב בתפארת שלמה בהקדמה על המועדים. בתפארת שלמה יש על פרשות שבוע, ויש לו כרך נפלא, מלא וגדוש, ממש זהב טהור, על כל החגים, כל המועדים. כך כותב לכם בשבוע 195. במסכת שבת, דף למד עמוד א', בשעה שרצה שלמה להכניס אהרון לבית הקודשי הקודשים, דבקו שערים זה בזה, כיוון שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך, מיד נענה באותה שעה נהפכו פני כל שני דוד כשולי קדירה, וידעו כל עם וכל ישראל שמחה לו כן העניין של אוריה וכולי. ובתלמוד ירושלמי איתה שלקח שלמה אהרונו של דוד והעמיד לפניהם ואז נפתחו. אני רואה בביור העניין הטעם שנפתחו לפני ארונו של דוד, הנה כבר ביארנו במקום אחר, הפסוק, ואם לבב דוד דוד לימד בית, הפירוש הוא כי שלמה המלך עליו השלום, התנצל בזה לפני בני ישראל, שבחיי דוד אביב, לא היו צריכים כלל לבנות בית המקדש, למה? למה בימי דוד לא צריך המקדש? למה? על כי הוא, דוד, היה מקדש ומתאר כל גופו ואיבריו, והיו כבחינת בית המקדש וכליו, וזהו באים לבב דוד אביב, לבנות בית, היינו שהבית הקדש היה בלבבו. וזהו פירוש, ואומר השם, יען אשר הים לברכה, היטיבות כי הים לבבך. פירוש, יען אשר אתה כן במעלה יתרה, שכוח הבית המקדש הוא עם לבבך יותר טוב לפניי, מבני השם לשלמה בנך. מה אומר השם לדוד? טוב לי יום אחד מחתך מאלף, מאלף עולות, טוב שתלמד תורה, שעתיד שלמה בנך ובנך להקריב. אכן קריב, לאלן בנך אשר יהיה תחתיך הוא. הוא יבנה הבית, פירוש שהוא לא ישיג מעלתך הגדולה, הוא יהיה תחתיך. לכן הוא צריך לבנות את הבית, כמובן, כמובן במלכים א', וזהו שאמר, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. היינו שהיה לו שמחה, שאמרו לו כי הוא כמו בית השם, כי הוא המקודש, כמו בית המקדש. נמצא כי מפני שבדוד המלך היה בו כל קדושת בית המקדש, לכן שראו השערים, שראו השערים ארונו, נפתחו מיד, שני עותקים לאחד. כלומר, מה אומר תפארת שלמה? מי שמקיים את הסיפה בשכנתי בתוכם, זה הרבה הרבה יותר מהרישה ועשו לי מקדש. ולפי זה נבין את הגמרא שהיא קצת קשה במסכת ראש השנה דף י"ח, מקור ט"ז. צום השביעי זה שלושה בתשרי, שבו נקטע בן אחיקם, ומי הרגו ישמעאל בן נתניה הרגו. ללמדך ששקולה מיתתם של צדיקים כשריפת בית אלוהינו. מיתתם של צדיקים שכל עניינם הוא להיות בית מקדש רוחני. אז היא כמו השריפה של בית אלוהינו. ומה אומר הפסוק הבא? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוך הר גחול, אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית חוכלה, וכן תעשו. אומר רש"י, וכן תעשו? מילה אחת. אז וכן תעשו מבשר? לדורות. כל י"ז, כתוב. אז עכשיו נבין, רגע. בואו נראה עכשיו בחינות נוספות שקשורות לעבודת השם שלנו. והם יסבירו לנו מה זה וכן תעשו, אבל לדורות. דוד המלך, כידוע שאמרנו, הוא היה בית מקדש מהלך, אבל דוד המלך היה לו תכונה אחת. הוא היה מלך, הוא היה מצביא, הוא היה משורר, הכל נכון. אבל בגדול ובעומק, דוד המלך היה דבר אחד. מה הוא היה? היה מבקש. בעצם, היה לו רק בקשה אחת. מקור י"ח, יודעים את זה בעל פה. איזה לחן שתבחרו. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. שיבתי, כן, בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בינם אדוני ולבקר בהיכלו. אומר המלבים, אחת שאלתי מאת השם, איני שואל דברים רבים, לפי התחדש הצרכים, מעין, קרטיב, לגור בדירת פאר, לחשוב שאתה מיליונר, לא, לא מעניין אותי. שיתחדש לכל אדם בכל עת שאלה אחרת, רפואה, מזונות, הצלמה וכדומה. רק שאלה אחת שאלתי בעבר, ואותה אבקש תמיד בעתיד, כי בשאלה זו כלולים כל השאלות. ואותה, והוא שיבתי בבית השם כל ימי חיי. השאלה ששאלתי אודות שיבתי בבית השם, רק אותה אבקש, שעל ידה אגיע לכל הצרכים הפרטיים. מהי אותה הבקשה? שיבתי בבית השם. אבל זה לא ירוע חד פעמי לכל ימי חיי. רגע, דוד המלך הוא זר, הוא לא כהן, משונה מהכהנים, הוא אסור בכניסה לקודש. וגם הכהן הגדול, רק פעם בשנה, אז כל ימי חיי, מה אתה סך? נתיבות שלום, דבר זה מאוד יפה. מה מהנתיבות שלום, פתאום מגלה עלינו? דוד המלך, בעצם כל יהודים, מה זה שיבתי בבית השם כל ימי חיי? הוא לא מבקש בית מקדש. מה הוא מבקש? שהבית שלו, במושב נחושה, באלון שבות, באקו, אפילו בפתח תקווה, בקומה 18. שהבית שלו יהיה בית השם. הרבה יותר קל להיכנס לקודש הקודשים פעם בשנה, ביום כיפור, אחרי תשע חנה ותפילה של הרב בני והסדר עבודה של הרב ראהר, מאשר לחזור הביתה כל יום בערב, ומה? ולדעת שהבית שלי להפוך אותו לבית מקדש. ואומר המלבים, שיבתי בבית השם, בשאלה הזו כלולים כל השאלות. עכשיו יש לנו הרבה מה ואיך ללמוד, איך להפוך את הבית שלנו לבית שהוא בית השם. אבל לא צריך להתאמץ. כי זה כתוב איפה? בפרשה. יש הנחיות, שתי פרשיות, תרומה ותצווה, שמלמדות אותנו מה? איך להפוך את הבית שלנו לבית המקדש. בואו נתחיל. מה חומרי הגלם? יש לנו רשימה מפורטת. זהב, כסף, נחושת, חלת, ארגמן, תולעת שני, שש, עיזים, עילים, תחשים, שיטים, שמן וסמים. סך הכל, זה נכלל בזה, אבל סך הכל, לא, אבני שם ובני מילואים, זה לא, זה לחושן, לכאורה. בכל מקרה יש פה רשימה של 13 פריטים. אז אדמו"ר מקומרן מסביר שזה 13 פרטים, זה לא סתם, כי כל פרט מהזהב, כסף, נחושת וכולי, זה מקביל לי"ג מידות הרחמים, י"ג מידות האמונה, עיקרי האמונה, וי"ג ברכות אמצעיות ב-18. והוא מראה, יש לו שם מה שערכו דברים, איך החומר הראשון זהב, זה מקביל לעיקר הראשון של מציאות השם, וזה מקביל לברכה הראשונה, ואתה חונן אדם דעת, וזה, ומדגיל לעיקרים, מדהים. כלומר, אבל בפשטות, לא עושה עכשיו שיעור שלם על כל הטבלה, שעשה טבלה עם כל הדברים האלה, אלא מה הם חומרי הגלם שלנו למקדש, שאנחנו בונים, בבית שלנו? לא זהב, לא כסף ונחושת, אלא י"ג מידות של הרחמים, י"ג עיקרים של אמונה, וי"ג תפילות ובקשות. איך בונים בית מקדש? איך בונים בית? לא כולם פה נשואים, נכון? אולי שם אתם בצופים נשואים, אבל לא כולם פה נשואים. אני מכיר פה את החבר'ה קצת. איך בונים בית? רחמים, אמונה ותפילה. זה חומרי הגלם. בכל אומות העולם, כמעט לכולם יש מקדשים. תהיו בדרום אמריקה, תהיו במזרח. גם להם יש מקדש. רק לעם ישראל יש בית מקדש. זה לא מקדש, זה בית מקדש. חליתי פה בשלט בכניסה ליישוב, יש כזה שלט, אתה פונה ימינה, מה? הר בית השם. בית השם, דגשתי על הבית. דגשתי על הבית. וכמו שבבית המקדש, בירושלים, מקריבים קורבנות, אז ככה גם בבית, בית המקדש שלנו, צריך לדעת להקריב קורבנות, להקריב כדי לוותר, להקריב כדי להתקרב. וכמו שבבית המקדש, יש אש תמיד, תוקד יכול להיות לכבה, צריך שאש, לא אש ששורפת חלילה, אלא אש של אהבה, של דבקות, של התלהבות. ובוא נראה, מקור כף, נדגים על כלי אחד, אבל אפשר לדבר את כל הכלים, איך הציבול הארון מלמד אותנו איך לבנות בית המקדש בבית שלנו. ואפילו הארון התשיעית עם המאתיים וחצי אורכו, ובמה וחצי רוח, ואפילו גם אותו בציפית המדוב, ספנו, בטבעות הארון יהיו עבדים לא יעשו ממנו, ונעת תקן וכולי. נדלג. קודם כל המניעה הראשונה זה עשו. בכל שאר הכלים הנאמר, ועשית שולחן, ועשית מנוע, ועשית מזבח. מה נאמר בארון מבשר? ועשו. אם אנחנו רוצים שארון השם יהיה בבית שלנו, זה לא ועשית 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 ועשית. למה? כי אחרי זה מה יהיה? אבל למה לא עשית? ולמה לא עשית? ולמה לא עשית? בבית שלנו זה לא מקום שיש רק אחד one man show, שרק אדם אחד עושה. בבית שלנו כל בני הבית שותפים להשארת שכינה, ועשו, זה צוות. אין שכינה ביחיד. שכינה זה תולדה של שיתוף פעולה. לכן בציווי על הכלי היחיד שהוא בקודש הקודשים, לא נאמר ועשו, ועשית, אלא ועשו, לשון רבים. בוא נעבור למידות של אהרון. בשונה משאר הכלים, אהרון זה הכלי היחיד שכל מידותיו שבורות, המאתיים וחצי והמאה וחצי, זה לא המאה, שתי עמות. אז הרב פינקוס, מרצדיק לברכה, מסביר בספרו תפארת שמשון, שעל פי פנימיות התורה, חצי זה מלשון שותפות. למשל, מחצית השקל, פרשת שקלים, שבת האחרונה קראנו נכון, במפטיר, פרשת שקלים. מה זה חצי שותפות? אני עושה חצי, ואתה עושה חצי. עשה לך חצוצרות, חצאי צורות, אתה רק חצי. אין השראת שכינה בלי הענבה. אם דיברנו על החופות שהרב ראם, עורך, שהייתי בעשרות, הייתי גם בעשרות חופות שהרב בני, נשיא הישיבה, שמזכו וחי עורך, אני עמדתי כבר בשלוש שנים האחרונות, לא הייתי בחופה שהוא ערך, אז אני לא יודע מה עושה כיום, אבל בזמני שערי חופות, חבר בשיעור שלי וכו', אז הרב בני תמיד היה מספר סיפור תחת החופה. עדיין עושה את זה שאתם לא בעניינים.
לא בעניינים.
לא בעניינים.
דיברנו על זה כבר.
כן. הרב בני מספר תמיד על ההדרכה של החויזי הקדוש מלובלין, רבי יעקב יצחק לוי, רבינו בזכור מגן עלינו, שהוא עוד לפני השלוחים של חב"ד וזה, הוא אמר לחסידים שלו, מה באתם פה ללובלין? אז עכשיו זה עריות, זה שמחה בונים, יהודי הקדוש, הקוצקר, חידושי ערים, גדולי עולם. תתפזרו בכל האזור, להפיץ את החסידות. אמרו לו, כמה אתה רוצה? זאת אומרת, שבכל כפר, בכל שטטל, יהיה חסיד אחד. אמרו לו, רבנו, אי אפשר. אי אפשר! אמרו לו, למה אי אפשר? הוא אומר, מה לעשות? תחברו את הביסה למשהו, אז הוא אמר לו, טוב, בסדר, שבכל כפר יהיו שני חסידים. אמרו לו, רבנו, אי אפשר. מה עכשיו? לא, שני חסידים יריבו. יהודים, אני מזכיר לכם, מדובר בידלך. אמרו, אז מה נעשה? אמרו, אני מבקש שבכל שטטל, בכל כפר, יהיה 1.5 חסידים. אמרו לו, מה? כן, שכל אחד עכשיו שהוא החצי והשני השלם, ואז לא יהיו. אז הרבה אני מברך את החתן וקלה, שיהיה להם זוגיות של 1.5 וכו' וכו' וכו'. טוב, סיפור עמוק. ולכן ה-200.5, ה-100.5, שכל אחד יחשוב שהוא החצי, בלעדייך, אני בעצם כלום, כן, כמו בפיוט, אני בעצם כלום. פרט נוסף שהיה בארון, זה עובדת היותו עשוי, זה בעצם לא ארון השם, זה ארונות השם. ארון השם היה עשוי משלוש ארונות. יש ארון זהב חיצוני, ובאמצע יש עץ, נכון, ובפנים יש עוד זהב, כי כתוב, וציפיתה אותו, זהב תמחות תצפנו. אז זה זהב, עץ, זהב, סנדוויץ', נכון? כמו שני ארונות מזהב, ובפנים ארון מעץ. אז הקומרנר הקדוש מבאר במקור כף א', ש... פה זה רמוז, זה סוד הגלגולים וכו', אבל כל יכולת ההשגה של האדם תלויה בזה, אבל בגדול, בעץ חיים, האריזל כותב בשער מן ג', האריזל הקדוש, שארון השם מכוון כנגד תפירת הכתר. כמו שבכתר יש שלוש בחינות, כך גם בארון, לכאורה, מה זה חשוב, ציפוי פנימי? למה צריך ארון זהב בפנים? צריך ארון מרץ, בחוץ זהב, גם ככה לא פותחים את הארון, נכון? אף פעם. שירו רק מזהב, מה הבעיה? היום כל האבן ירושלמית, עושים בלוקים של איתונג, ובסוף מחפים, נכון, בציפוי של... זה יותר זול. אבל ציפוי הארון מבפנים מלמד אותנו שהשראת שכינה אפשרית רק כאשר אנחנו במציאות של תוכו כברו. אם מישהו מצופה רק מבחוץ כולו זהב, אז הוא יכול לזייף שהוא צדיק, שהוא רבה, שהוא אדמור, שהוא זה וזה וזה, אבל בפנים מה? אבל בבית, בבית המקדש, הבית שלנו, בקודש הקודשים, אי אפשר לרמות. אתה כהן גדול, אבל כולם יודעים, או שאף אחד ששחררת את הקיסר וזה. אז תיכנס לקודש, ואז מה? הוא משוך, נכון? ימשכו אותך החוצה, כי שם אי אפשר לרמות. הרב סלובצ'יק, יש לו מהלך מדהים על הגמרא שאומרת, אמר רב יוסף, כן, כמה גרים הוא יומה, דילמלא היום כמה יוסף איקה בשוקה. אנחנו מכירים את הגמרא, שם אומר רב יוסף, שילמלא אותו יום שבו ניתן תורה מהר סיני, כמה יוסף איקה בשוקה. כלומר, לא הייתי רב יוסף, אלא מה הייתי? עוד איזשהו יוסף לקמצן, לא קדוש. אוקיי? אבל רב סלובצ'יק מסביר את זה יפה. מה זה כמה יוסף איקה בשוקה? כלומר, אם לא אמרת לנו תורה, הר סיני. אז הייתי יוסף, סתם עוד איזשהו אחד. אומר לו, כמה יוסף איקה בשוקה? וזה מדהים. זו תופעה אנושית מוכרת, שיש אדם, נקרא לו יוסלה, שבבית הוא יוסלה ככה, ובבת כנסת הוא יוסלה ככה, ובעבודה הוא יוסלה אחר, ובמילואים הוא בכלל יוסלה אחר, עם הילדים הוא עוד יוסלה, ובכל מקום, כל אחד מאיתנו אגב, וככה. לא יחב, סיפר לי איזשהו אחד חבר'ה שהם היו פה כאילו בישיבה ביחד, והיה למילואים במפגד, המילואים, לפני 20 שנה, ירדו בשירה, ריקודים, חבר'ה שירדה לידי, עם מדים, מהקרבנים פה לבסיס, בכיסא ליישוב. ויש נכנסו לשער של היישוב ישר, מי שבצבא היה ליצן, פתאום חזר להיות ליצן. בישיבה הוא לא ליצן, אבל פתאום זה, מי שבישיבה הוא ראש גדול, אבל בצבא הוא תמיד ראש קטן ומנצנת וזרקן, נכנסו לשין ג' ישר נהיה זרקן, כאילו, מרגע, לפני שעתיים אני בסדר בוקר, היית הכי רבקיסט, עכשיו אתה... אומר, כמה יוסף יקע בשוק, אם אתה באמת במציאות של השם ימח לנגד עיניך, שיבית השם לנגדי תמיד, אז יש רק יוסף אחד. ולא, יוסף בשוק, יוסף בבית מדרש, יוסף בבית. בכל המקומות אתה אותו אדם, אתה מול השם יתברך, כי אתה תוכחה כברך. לכן אומר הגר"א, מה זה ארון? זה שתיבות אחד רואה ואינו נראה. זה קודש הקודשים. ארון אינו מן המידה. תמיד תזכור שיש אחד שרואה אותך והוא לא נראה, זה הקדוש ברוך הוא.
אז למה לא מקשה אחת?
שאלה. זאת אומרת, זה דעתית במנורה ובארון זה. לא יודע. אולי זה בא להגיד לנו שזה לא טבעי כמו המנורה. צריך לעבוד על זה. תעבוד, אבל בסוף תחבר את הכל. אני אומר סברה, אני לא יודע. כדי שבסוף תהיה באמת גם מבפנים גם מבחוץ הכל כמו שצריך. אבל אני רוצה להגיד, כנגד כל מידה טובה שיש, יש גם מידה שלילית. מה המידה השלילית? כנגד הציווי ועשו, בלשון רבים, אז יש מריבות שהן תוצאה רק של שניים. אדם שהוא רווק, אין לו בעיות שלום בית. אוקיי? מריבות בין איש ואישה אפשריים רק שיש איש ואישה. אוקיי? סיפור חביב שפעם אמרה לי מישהי שהיא המנהג ביהדות איטליה, ושהבחור, מר בחור, מביא את הגברת הביתה, את המיועדת, את הבשרת, להורים, פעם ראשונה שבת, אז השוויגר, האמא שלו לקחת אותה, בואי בואי שנייה למטבח, היא אומרת לה, תכין לי ספגטי. בכל זאת, יהדות איטליה, כן, מה, לא ביקשתי סמבוסק. ספגטי, אוקיי? מביאה לה ספגטי מספר 8, כמו שבנים בסופר, אבל מביאה לה סיר קטנה. עכשיו, איך מכינים ספגטי שבסיר קטנה? יש שתי דפאות, שתי אפשרויות, נכון? אפשרות אחת,
נשבור.
אפשרות שנייה, זה שאתה מחזיק בלמעלה, מים רותחים, עד שזה כזה מתעכל, מתרגל, מתרכך, ואז אתה... אבל מה המבחן? אם את שוברת, יאללה. יש לך סבלנות, כפרה, תחכי, שככה יפה, בפונפן. אם אתה שובר, או שיש לך סבלנות שזה יתרכך. בדרך כלל, מי שהוא שובר את הספגטי, לא יהיה לו שום סבלנות לצפות, לא מבחוץ, ובטח שלא מבפנים, בעניין הזה. עוד כמה נקודות אחרונות, ובזה נתחיל לאסוף את הדברים. שימו לב לריבוי הפעלים, ועשו, ועשית, יש פה הרבה עניינים של עשייה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות בעצמנו. הוא לא מוריד לנו מקדש מוכן משמיים, הוא מצווה אותנו לעסוק בעצמנו. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. ויש בזה מסר מאוד 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 עמוק, שאת זה מסביר מאוד יפה הרב זקס. יש לו ספר מכירים, רעיונות משנה חיים, נפלא ביותר, גם תורגם לעברית, ואפילו התרגום עולה לרשת, אז אפשר להעתיק ממנו את הדברים מאוד יפה בצורה הזה. והרב זקס כדרכו תמיד הוא מביא איזשהו הוגה דעות, שאתה לא מכיר וכולי, איזשהו הוגה דעות בריטי, שגם באנגלית שלו אתה לא מבין את המושגים, כי זה בריטית גבוהה כזאת. אבל דווקא הפעם הוא הביא כלכלן התנהגותי ישראלי, שחי בארצות הברית, דן אריאלי, אולי שמעתם עליו, שהוא עוסק בתווך הזה שבין סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לכלכלה, והוא מדבר על, הוא עשה סדרה של ניסויים שנקראים בשפה המקצועית אפקט איקאה. הייתם פעם באיקאה? מה זה איקאה? זה חנות שאתה בקונה רהיטים במחיר מוזל, ומה כאילו הקאץ'? אז אתה מרכיב אותם בעצמך בבית, אתה בא עם כל הברגים וכל מה שצריך, והכל טוב ויפה. והוא מנתח את העניין הזה, שלהרבה אנשים, להרכיב רהיט באיקאה זה לא פשוט. אשתי למשל מאוד אוהבת את זה, אני פחות טוב בזה, אני לא כל כך אוהב את זה, לוקח לי מלא זמן וזה יוצא די עקום, לא כמו בתרשים וכו'. אבל בסופו של דבר, שאני מסיים, בוא נע... מי ישמע, כן? שידה ליד המיטה, לא? לא איזשהו פאר היצירה. זה אני, אני בניתי את זה. בניתי, מישהו אחר תכנן, מישהו צבא, מישהו ייצר. אני רק הבאתי את כרטיס אשראי, סחבתי מהבגאז' דרך המעלית לקומה 18 ובניתי, זה לא שאני באמת נגר ששייפתי ושמתי את הלקה והכל הזה, נכון? אבל לא, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אז הוא עשה ניסוי, הוא ביקש מכל מיני מתנדבים לבנות כל מיני דגמים משוכללים של אוריגמי, קיפולי נייר. ואז הוא שאל אותם כמה תסכימו לשלם על הקיפול נייר הזה. אמרו לו 25 סנטים. הוא שאל אנשים אחרים ברחוב, כמה אתה שם על הקיפול נייר? זה בלו 5 סנטים. כלומר, אנשים מוכנים לשלם פי 5 על דבר שהם עשו בעצמם, ולא דבר שעשו עבורם. כלומר, דווקא המאמץ שאני משקיע באיזשהו חפץ שאני עושה אותו, הוא לא משנה את החפץ. אלא במקרה שלי, שהחפץ פחות טוב. אלא הוא משנה את עצמנו, כלומר, את היחס שלנו. ברור שאני לא משווה פה עכשיו בין בניית בית מקדש, קודש הקודשים, ארון, שולחן, מזבח, מנורה, לבין רהיט שידה באיקאה, בסדר? אבל עדיין יש קווים מקבילים בין הדברים. המשכן היה הדבר הראשון שעם ישראל יצרו במדבר. ומפה זה נקודת מפנה בכל האנושות, בכל הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. כי הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים לבד. והוציא אותנו ממצרים לבד, וקרא לנו תהיית הים לבד, ונתנו את התורה לבד, בלי קשר אלינו. ועד עכשיו הקדוש ברוך הוא עושה את כל העבודה לבד. ועכשיו, מה קורה עכשיו? עכשיו סוף סוף לראשונה, הוא אומר לא, עכשיו אתם תעשו. ואתם תעשו בשבילי. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא מתח את המשכן, גם לא את המקדש, אבל זה בשבילנו. יש מה שנקרא את הצמצום, בואו תפעלו בתוך הצמצום ותעשו. ולכן, יש פה הזמנה לשותפות. ברגע שאתה תורם, אם אתה לא תורם לישיבה, אתה שותף הישיבה, נכון? שותף כבוד. אתה לא תקח חי שקלים ואל תבוא לי בחלום. לא, אתה נהיה שותף. כי אנחנו יוצרים, אנחנו שותפים בבנייה של זה. ולכן, בעצם, הקדוש ברוך הוא הופך אותנו מנבראים לבוראים. ועשו לי מקדש, אתם בונים את בית המקדש. ואז המילה פה זה לא מילה של תרומה. תרומה זה מלשון צ'רידי, תרוממות, וולונטיר, נכון? אבל מה זה תרומה? זה גם לשון התרוממות. הקדוש ברוך הוא, כן? ורוממנו מכל לשון. הוא מרומם אותנו, איך הוא מרומם אותנו? באמצעות האפשרות שהוא נותן לנו לתרום, ולהיות שותפים בבית המקדש. וזה מתנה גדולה שהוא הופך אותנו מנזקקים שהוא רק נותן לנו. אפילו את המן והסלב הוא נותן לנו, עכשיו אנחנו שותפים. אנחנו בונים את המשכן, אנחנו בונים את המקדש. לכן כתוב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, את המשכן הזה עליו, וכן תעשו. בואו תהיו שותפים שלי. זה לא רק בימים הזה, בזמן הזה. בואו נסכם בדברים הנפלאים של הרב שטיינזלץ כדרכו. אנחנו בשורה 259. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. כיוון שזאת תרומה, אין מתנה מסוימת שאפשר לדרוש מכל האנשים בשווה. אדם צריך להעריך את עצמו, ולכן כל אחד נותן תרומה אחרת. כשמסתכלים על רשימת התרומות, אפשר לראות שמצד אחד היו שנתנו את אבני החושן, שבגודל בו הן צריכות להיות, היו להיות, ודאי שחלק מהן היו יקרות מאוד, ומצד שני היו שנתנו מתחילת ורגמן ועד לעיזים ששערה נחשב לפחות אפילו מצמר כבשים. הדבר הגס ביותר שעדיין נחל בגדר בגד הוא שיער עיזים. ההבדל בין המתנות הוא בשאלה כמה אדם מוכן לתת. וכנראה שהשלמות של המשכן דורשת את כל סוגי הדברים. היא דורשת את העיזים, היא דורשת את הכסף הגדול, היא דורשת דברים שצריך לחפש אותם במטמונים, ושצריך לחזור אחריהם בכל העולם. היא דורשת עצי שיטים שכל אחד יכול לאסוף ליד הבית. אין לאנשים מידה אחת שאפשר למדוד באותו אופן. המבנה של המשכן מבוסס על כך שהכלל השלם של עם ישראל בונה אותו. וכל אחד יכול לתת את חלקו מהחומרים הכי פשוטים עד לעיקרים ביותר. אי אפשר לטבוע מאף אחד מפני שאי אפשר לדעת מה החלק שיש לו בבניין, וזה מה שיוצר את הוושכנתי בתוכם בצורה הנכונה ביותר. אמרנו פה הרבה עקרונות יסוד, אבל מי שעושה את המובדה אדם שמח, וזוכר לא רק לבית מקדש, אלא בית של שמחה, שנאמר, תיני נאי 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 Hey na 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 Hey ya 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 na 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 ya na na ya 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 ni na na ya na na ya na 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 ya na 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 ya na na ya na di di da 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 ya ba ya ba 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 ya na na ya na na di 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 da כמובן מאוד קל לדבר על זה ולדרוש על זה, יש בסיפורים טובים, אבל עיקר דרך לדבר על זה, גם לחיות על זה, אז שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך.